היה רצוי מאוד שלכל אחד יהיה את הספר ושתשלימו את הדברים לבד, כי סך הכל בכל ערך יש שם נגוע כמה נקודות, והרוב זה חומר קריאה, זה לא בשביל ללמוד ביחד. עכשיו בוא נראה, יש פה מי שיש לו ספר שיפתח את הקטע של התפילה. יש פה פרק על שמחה, יש פה פרק על תפילה. מי שיש לו ספר, אני אגיד לכם איפה זה.
ריש י"ב, תפילה.
זה ריש י"ב.
וואו, תפילה מתחיל בריב.
זה ריב. נכון. עמוד ריב. הכותרת היא הקדמה כזאת. רבים מבקשים דבר השם ונפשם בשאלתם מה עושים כדי שיהיה חשק להתפלל, ולא שתהיה התפילה קדושה כמסע, חס ושלום. ברור. הרבה פעמים התפילה היא כאילו יושב לנו על הראש כמו איזה עול. צריך. מכירים את המילה המעצבנת הזאת?
לעשות.
זה המילה הכי מעצבנת בעולם, זה המילה צריך. כי בוודאי כאשר האדם זוכה לתפילה מהירה, בהרגשת דבקות וקרבת השם יתברך, אז המתיקות היא עצומה, וזה מאוד מחזק את כל הקשר עם השם יתברך. אבל לפעמים אדם לא מרגיש שיש לו חשק להתפלל, ואז הוא עלול להרגיש שהתפילה היא כמו עול עליו, וצריך ללמוד ולהבין מה לעשות, כי על התפילה עומדת ברומו של עולם, והכל תלוי בה. בכל סדר היום של איש הישראלי, כל מדרגתו הרוחנית, תלויים לפי איך שהוא עומד בתפילה לפני השם יתברך. לא כדאי לוותר על התפילה, זה המשמעות של המשפט. אז מה עושים כדי שהתפילה תהיה באמת תפילה? מבפנים. לא מהנייר.
זה תפילה שלוש תפילות או תפילה כמו ש...
הוא מדבר על גם וגם, הוא מדבר על הכל. בדרך כלל, הבעיה היא בתפילות הכתובות בסידור. בתפילות האחרות, אז כאילו לא חסר לך כלום, אז בסדר, אז מחר. התפילות שכתובות בסידור, הן חוזרות על עצמן כל פעם, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ובאיזשהו מקום, אני סיפרתי, יש לי חבר, אני סיפרתי את זה פה, לא מזמן. יש לי חבר שהוא גדל בבית דתי, הוא מתפלל כבר מגיל 6. הוא פעם נתקע בחדר המתנה של רופא שיניים, כבר מבוגר הוא כבר, הוא כבר יכול להיות סבא לפי הגיל שלו. הוא נתקע בחדר המתנה של רופא שיניים, ולא היה שום חומר קריאה, לא היה שם, והיה מונח שם סידור. על השולחן שם, ליד המקום שלו, היה מונח סידור. מרוב שימום, הוא לקח את הסידור והתחיל להסתכל ככה, לקרוא עם העיניים מה כתוב בסידור. ואז הוא אומר, התביישתי, זו פעם ראשונה בחיים שלי שפגשתי את הסידור.
וואו.
למה? הוא כבר מתפלל מגיל 6.
אוטומט.
אבל כן, הוא על טייס אוטומטי, הוא כל הזמן ככה. ולמה? כי צריך להספיק, צריך לגמור, צריך ללכת, צריך להגיע בזמן. פה הוא ישב, הוא פתח את הסידור, הוא לא היה צריך להגיע, הוא לא היה צריך לגמור שום דבר, הוא לא היה צריך להתחיל שום דבר, הוא לא היה צריך להגיד שום דבר. הוא פשוט הסתכל מה כתוב שם באמת. פעם ראשונה שהוא ראה באמת מה כתוב שם. וזה יכול לקרוא אצל כל אחד, אפשר ליזום דבר כזה. אם יש לך פעם חלון של זמן שאין לך מה לעשות, תוציא את הסידור, תפתח אותו, תפתח איפה שיפתח לך אפילו, לא משנה. בוא נראה באמת מה כתוב פה, בלי לחץ. אני לא חייב להספיק, אני לא חייב להגיע לאף מקום. בוא נראה מה כתוב פה. וזה בעצם הלחץ הזה, זה דופק את הכל. כאילו, אני חייב להספיק, ואני אומר את זה כל יום. אני כבר יודע את זה בעל פה, ואני כבר יכול להגיד את זה ולחשוב על דברים אחרים, זה כבר מתגלגל לבד. איך הופכים תפילה כזאת זה בעיה של דתיים, זה ברור. איך הופכים תפילה כזאת לתפילה חיה? אז פרק א', הוא קורא לזה להרגיש את התפילה. הסעיף הראשון, התפילה זה קשר עם השם יתברך. הוא כותב ככה, הסיבה הפנימית שאין חשק להתפלל, בגלל שמבינים את עניין התפילה בצורה לא מדויקת. מי שחושב שכל עניין הוא פנימיות התפילה, שעל ידה אפשר לקבל דברים, עניינים שחסרים לו, או ברוחניות, בגשמיות, אזי כאשר הוא לא מרגיש שחסר לו משהו חשוב, שייך שלא יהיה לו חשק להתפלל. בטח, בן אדם עומד ליד ניתוח של קרוב משפחה, או ליד פיתורין או משהו כזה, אז הוא מתפלל טוב. אבל ככה בחיים לא חסר לו כלום. כי אינו מרגיש סיבה פנימית לתפילה. אין לו מוטיבציה. הוא כותב בהערה למטה, יש דבר שמוסיף על הקושי, הוא מה שיש חושבים שהתפילה השלמה היא להצליח לכוון בכל מילה בתפילה. מכירים את הפרפקציוניסטים? כאילו זה צריך להיות טיפ טופ הכל, מההתחלה עד הסוף. שזה דבר קשה מאוד לרוב רובם של האנשים. וזה גורם שמי שחושב כך, אז היא כמעט תמיד, הוא יוצא מהתפילה עם הרגשת כישלון. מוכר? לגמרי. עכשיו, אם כל יום התפילה מתחברת אצלו עם הרגשת כישלון, אז מה זה עושה לו? שהוא לא רוצה להתפלל. זה א' ב' של פסיכולוגיה פשוטה. הוא ברגשת כישלון מכלל מכך שלא הצליח לכוון כרצונו. וזה גורם שלא יהיה לו חשק לתפילה. מה התשובה על זה, האנטיתזה, זה אבל מי שמבין את עניין התפילה בצורה הנכונה, ויודע מה הוא פועל בכל תפילה, אזי בעזרת השם יהיה לו חשק גדול לכל תפילה. מה צריך לפעול בתפילה? תפילה הוא הזמן שבו האדם מתחבר עם בוראו ביתר שאת וביתר עומק, הוא מרגיש את מציאות השם יתברך אמו ביתר בהירות. יש בדיחה כזאת, לפי העם מספרים בדיחה על שני חבר'ה שמתווכחים אם יש אלוקים או אין אלוקים. הם רואים איזה ברסלבר יוצא מהיער כזה עם ננח גדול כזה, בוא נשאל אותו, הוא יודע, הוא דתי, יש אלוקים? אומרים לו, בטח, איך אתה יודע? הוא אומר, הרגע דיברתי איתו. זה בדיחה, אבל יש הרבה בדיחות שיש בהם עומק. זה לא סתם בדיחה. אנחנו כולנו, יש מעט מאוד אנשים שכופרים באלוקים בצורה, הייתי אומר, תאורה. התאיסטים גמורים, יש מעט מאוד אנשים כאלה. לא רק בקרב יהודים, גם בקרב גויים. האנושות כולה, רובה הגדול, מאמין באיזשהו כוח עליון. תקרא לו אלוקים, תקרא לו צ'יק צ'ק, זה לא משנה איך שתקרא לו, אבל כולם מאמינים במשהו מעל ומעבר שממנו הכל מתחיל. זה פשוט לא נראה הגיוני לבני אדם לחשוב אחרת. לא בגלל חינוך או משהו, זה, תשאלו את שלמה, איך חינכו ברוסיה, 70 שנה, חינכו אותם שלדבר על אלוקים זה הדבר הכי מצחיק בעולם, זה כאילו היה מחוץ לקופסה. ואיך שכל הדבר הזה קרס, אז עוד פעם, הכל התחיל מחדש, נכון? זה לא, כי זה הטבע האנושי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם הרבה הסתרות, אבל הוא אף פעם לא מסתיר עד הסוף. וכמו שמישהו סוגר טריס שלא ייכנס שמש, אבל הוא לא עושה חושך מצרים בתוך הבית. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא משאיר אותנו בלי טיפה אור. ועם הטיפה אור הזאת אנחנו מרגישים את הקיום שלו. מה כן יש? מה הבעיה? אז מצד זה, מצד עצם המציאות של הבורא, אין לנו שום בעיה. אנחנו יודעים שהוא קיים. והוא קיים עוד הרבה יותר קיים מאשר אנחנו קיימים. כולם מבינים. מה שכן זה להנגיש את המציאות שלו לתוך החיים שלנו. שהוא יהיה רלוונטי, שהוא לא רק יהיה טרנסדנטי ומעל ומעבר, וכאילו, זה כאילו, אם מתרכזים בו אז אין כלום, ואם אנחנו אז הוא כביכול נעלם. אנחנו לא יכולים להיות על אותו מרקע ביחד. התפילה באה לתקן את זה, שזה תפילה בתנך, המילה תפילה מופיעה בעוד כל מיני, לא, לא צריך כלום, לא חסר לי כלום, כלום. התפילה מופיעה בכל מיני מבנים אחרים, אותו פועל, אותו שורש, כמו נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי. המילה להתפתל והמילה להתפלל, הם באים מאותו מקום. ועשי לך פלילה, כשאנחנו אומרים על מישהו שהסתבך בפלילים, ותפילין, זה הכל בא, מאותו מקום, ותמיד תמיד זה מראה על איזשהו קשר או חיבור או משהו כזה.
גם פתילים, פתיל.
פתיל, פתיל זה דבר שלוקחים כמה גורמים ומסובבים אותם יחד. המושג של תפילה זה חיבור, זה לחבר את האינסוף עם הגבול. זה לא כל כך הגיוני המושג הזה, החיבור הזה, אבל אפשר לגרום, זה הכוח של הדיבור, זה הכוח הנפלא שיש לדיבור. לחשוב, זה לא כל כך צורת תקשורת. אני לא יודע מה את חושבת, את לא יודעת מה אני חושב, אף אחד לא יודע, זה לא, זה צורת של תקשורת של בן אדם לעצמו. הבן אדם עם עצמו, כדי שהוא יודע מה שמתרחש אצלו, אז נתון לו את הכוח של לחשוב. דיבור זה צורה של תקשורת, ראייה זה צורה של תקשורת, שמיעה זה צורה של תקשורת, וגם עשייה זה צורה של תקשורת. בעשייה אפשר לתקשר גם עם דומה, אפשר להזיז אותו, אי אפשר לדבר אליו. אף על פי כן, דיבור זה עיקר התקשורת. דיבור עובר על גבולות שכמעט שום דבר לא עובר. יש, לפעמים אני לא יכול לראות מישהו, אבל אני יכול לדבר אליו. אם הוא רחוק, אני יכול לכתוב לו ולשלוח לו את המכתב. לדיבור, לאותיות, לשפה, יש תפקיד לקשור קצוות. ואם נגיד, אם רוצים לבטא בשפה שלנו, אם רוצים לבטא שאין תקשורת, אז אומרים אנחנו כאילו מדברים בשתי שפות שונות. וכל הסיפור של מגדל בבל, מה היה העונש שלהם? ההתחלה התחילה הם והיו כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, כולם היו באותו ראש בגלל השפה האחת. ואחר כך אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. זה היה כאילו הפירוד האמיתי, זה לא רק פירוד גיאוגרפי. זה פירוד מנטלי, זה שאחד לא מבין את המערכת מושגים של השני. עכשיו כל זה, זה הכוח של הדיבור, והכוח של הדיבור הוא יכול לחבר גם את האדם עם הבורא. וגם הדיבור של הבורא, עד כמה שזה לא דיבור כמו שאנחנו מבינים דיבור, אבל זה מחבר את הבורא עם הבן אדם. זה 10 הדיברות, 10 מאמרות, כל זה זה הכל דיבור. אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא מדבר את העולם. כן, זה ברור? איך הוא בורא את העולם? הוא מדבר אותו. הוא לא מדבר אליו, הוא מדבר אותו. הוא מגלה אותו. הפוטנציאל של העולם נמצא בתוכו. והוא מדבר אותו החוצה. בצורה כזאת אנחנו רואים אותו. התפילה זה כאילו... זה להחזיר את הכדור חזרה, זה כאילו העולם מדבר עכשיו עם הבורא, וגם הבן אדם כשהוא מדבר, הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, בעצם הוא צריך לדבר את עצמו. בשיר השירים כתוב נפשי יצא בדברו, הוא מדבר אליי, נפשי יוצאת אליו. וחסידים היו אומרים, זה משחק מילים כזה, נפשי יצאה בדברי, כשאני מדבר אליו, הנפש שלי הולכת עם הדיבור ביחד. זה הדיבור של התפילה. זאת אומרת שבעצם זה לא כל כך חשוב התוכן, כמו שחשוב עצם זה ששני אלה מדברים אחד עם השני. שהם נמצאים עכשיו באותה משבצת, ואחד לא מבטל את המציאות של השני. החיבור הנפלא הזה. זה החיבור של התפילה.
איך מתקשרת המילה? מדבר.
מדבר. המילה מדבר בתנך, יש פסוק איפה זה בישעיהו, וראו...
מדבר הימים.
כן, מדבר. זה עוד פסוק. וראו כבשים כדוברם. אז שם כתוב במפרשים שהמילה מדבר באה מלשון הנהגה. המדבר זה לא ישימון, מדבר זה ערבה שמגדלים צון, נקרא בתנך מדבר, לא כמו בשפה שלנו היום. היום מה שאנחנו קוראים מדבר בתנך נקרא ישימון, זה שממה. אבל מה שבתנך נקרא מדבר, וילך אחר הצון המדברה. והמדבר זה מקום שיש עשב, וזה מקום שהוא לא ראוי לחקלאות, ושם אפשר להסתובב עם הכבשים. זה הנהגה, המדבר זה לשון הנהגה, ודבר, דבר אחד לדור, דבר זה מנהיג. ידבר עמים תחתינו, היום אנחנו אומרים הדברה, אנחנו אומרים השמדה. אבל בתנך להדביר זה להנהיג. להגיד מילה ושכולם יצייתו למילה הזאת. זה הדיבור, זה הכוח של הדיבור. עם הכוח של הדיבור הבן אדם מנהיג את עצמו, והוא גם מנהיג את כל העולמות עם הדיבור.
במדבר היה גם הדיבורים הכי משמעותיים
לעם. כן, נכון. השם התגלה במדבר. כל התורה שלנו ניתנה במדבר. יש בזה אמירה. שלא צריך, לא צריך הרבה טכנולוגיה בשביל ללמוד ובשביל לקיים את התורה. אתה יכול להיות באפס תנאים, ועדיין יש לך, הנה, התורה ניתנה במקום כזה. מקום שהיה אפס תנאים, ממש, לא היה כלום.
אולי זה היתרון, שאין הסכות.
זה יכול להיות. תלוי, זה לא פשוט. אנחנו עולם, אנחנו יצרנו סביבה חולה, ואז אנחנו צריכים הרבה אמצעי עזר בשביל להתקיים, ואז אנחנו אומרים שבלי זה אי אפשר. זה ברור? עכשיו, נחזיר את הגלגל אחורנית, זה לא קל. זוהי עיקר המטרה בתפילה, להגיע למדרגת עומד לפני המלך, להכיר במציאותו וייחודו, ומתוך כך להכיר שהוא כאן עמנו, ולהתחבר עמו, איתו, ולשמוח בו בלב בוטח. לא כל כך משנה התוכן של מה אומרים, כמו התחושה שמדברים עם מישהו שהוא הכל, כאילו, עליו אפשר לסמוך, הוא בעצם היחיד שאפשר לסמוך עליו. או כמו שכתוב, ישמח ישראל בעושיו, בני ציון הגילו במלכם. לפעמים אפילו שחוטפים מכה, סיפרתי את זה פה, היה רבי חיים מצאנז, הידוע, אבי שולשלת החסידית של צאנז, הוא היה גאון עולם, והיה לו בן שהיה יותר גאון ממנו. אם הוא היה נשאר בחיים, אז הוא היה הוא היה פלא בין הרבה דורות, כמו שאומרים, והשם לקח אותו בגיל צעיר. הוא נפטר, לא יודע אם הצליח אפילו להקים בית. הוא נפטר. ואז האבא ישב עליו שבעה, בכה עליו וכל זה. והגיע יום שישי אחרי הצהריים. ואז שם אצלם, כמו אצל התימנים, בקבלת שבת, כולם עם תליתות. זה המנהג שלהם. אז הוא שם את התלית על הכתף ו... התחיל לבדוק את הציצית בשביל להתעטף בתלית לקראת שבת, שישה אחר הצהריים, ואז ראו על הפנים שלו, ראו איזה אור, איזה שמחה, איזה משהו, והם מאוד נבהלו, הם חשבו שמרוב צער, הוא מאוד מאוד יצער על הבן שלו. מרוב צער נטרפה דעתו עליו. לפעמים זה קורה, שבן אדם זה מתהפך פתאום. בן אדם כבר כל כך, כל כך מבואס, הוא מתחיל להתגלגל מצחוק, כבר לא יודע מה שקורה לו. ואז הוא הרגיש את המחשבה שלהם, הוא ראה את המבטים. אז הוא אמר להם, תקשיבו, שני אנשים נפגשים ברחוב אחרי 20 שנה שהם לא ראו. והוא בן אדם, אחד מהם לא שם לב, והשני פוגש אותו, רואה אותו פתאום, אז הוא נותן לו איזה מכה בגב, ככה, וואי, כמה טוב לראות אותך, נותן לו איזה כפה, והוא ברגע הראשון הוא חוטף את המכה, הוא לא יודע מי נתן לו. אז ברגע הראשון התגובה שלו היא מאוד קשה, אחר כך הוא מסתובב, הוא רואה, הוא מחבק אותו ומנשק אותו, וואי, הוא רואה את חבר שלו, הוא אומר, המכה הזאת שאני חטפתי עכשיו, איך הוא אמר להם על הילד שלו שמת, המכה הזאת שאני חטפתי עכשיו, נתן לי אותה מי שאוהב אותי יותר מכולם, ומי שאני אוהב אותו יותר מאשר את כולם. המכה הזאת חטפתי. אז זה, במושגים שלנו זה למעלה מהטבע, ככה, אבל הוא היה בן אדם שהתפלל, הוא באמת אהב את השם, והוא הרגיש שהשם אוהב אותו. ולמרות שהוא עושה לו דבר לא מובן, ככה הוא הרגיש, שזה את המכה הזאת הוא חטף ממי שהכי הרבה אוהב אותו. ומי שתופס כך את עניין התפילה, שזה כאילו מפגש, מפגש בין שני אהובים, יש לו טעם וסיפוק בכל תפילה, כי הוא מאמין ולפעמים גם מרגיש איך כל תפילה פותחת את ליבו ומוחו, להרגיש יותר את השם יתברך, או להאמין בו יותר, או להידבק בו יותר. ומי שמתפלל כך, אזי כל תפילה אצלו התקשרות והתחברות עמוקה יותר בהשם יתברך. והוא מתענג מכל רגע שהוא מדבר ונקשר עם מקור חיותו, עם אהבת נפשו. זה כמו שיש מישהו, יש לו איזה חבר שהוא מאוד אוהב אותו, שיש לו חברה שהוא מאוד אוהב אותה. ומדברים, הרבה פעמים אפילו מדברים, לא רואים אחד את השני, מדברים בטלפון. ומקשקשים שטויות. אבל שסוגרים את הטלפון, אז מרגישים צביטה בלב. חבל שאין זמן לדבר עוד 5 דקות. מה קרה? מה כל כך חשוב? הדיבור לא חשוב. כשאתה מדבר עם מישהו בטלפון, אתה מרגיש נוכחות. אם ניתק הקו, אין לך אנרגיה לדבר יותר. אפילו שאתה באמצע עניין. אתה בא להסביר משהו. ברגע שמתנתק הקו, באמצע המשפט, ברגע שאתה קולט שאין קו, באמצע המשפט אתה שוקק. מה נותן לך כוח? נותן לך כוח, זה ההקשבה של ההוא שנמצא בצד השני, אתה לא רואה אותו. אבל הוא מקשיב לך, אתה מתמלא מזה כוח. אם אתה אוהב אותו, אז אתה שמח, אתה מרגיש את הנוכחות שלו. זאת אומרת שאנחנו יכולים להרגיש נוכחות גם מרחוק, וגם בלי החושים, וגם כשאנחנו לא, בוא נגיד שההוא שאני מדבר עם מישהו, הוא מקשיב לי, הוא לא אומר לי כל רגע כן, 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 אבל אני רואה שהוא מקשיב לי. אם הוא היה מפסיק להקשיב לי, המכשיר היה מזהה משהו. אז יש לי כל הזמן את הכוח לדבר איתו, כי הוא מקשיב לי. אני מרגיש נוכחות של מישהו, וזה אפילו בין שני אנשים. שני אנשים הם בגובה העיניים, הוא לא מחיה אותי, אני לא מחיה אותו, הוא לא חייב לי, אני לא חייב לו. סתם ככה אנחנו אוהבים אחד את השני. כאן אנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, שזה החיים שלנו. מדברים עם עצמנו הגבוה, כמו שאומרים. הוא מדבר, מתענג כל רגע שהוא מדבר ונקשר עם מקור חיותו עם אהבת נפשו, הוא שמח על כל תוספת בהכרה בהשם יתברך ויחודו. והתפילה לא תלויה אצלו אם חסר לו דבר, זה בכלל לא קשור, כן חסר לו משהו, לא חסר לו משהו, וגם אם הוא מתפלל ומבקש הוא לא מקבל, גם אם לא קיבל משהו ביקש, וגם אם לא הצליח לכוון בכל מילה, אלא העיקר רצונו וחיותו מעצם חיזוק הקשר עם הבורא שהוא זוכה בתפילה, ובזה הוא רואה את הצלחתו. עכשיו כך, אם תופסים כך את התפילה, תופסים נכון את התפילה, ומבינים שעניינה חיבור עם השם יתברך, אזי אף אם יש קושי, וגם אם האדם לא מצליח לכוון, ואפילו אם אין לו חשק, מכל מקום, מכל מיני סיבות, מכל מקום, תמיד יוכל להרגיש שייכות לתפילה. המילה להתפלל אף פעם לא תעשה לו רע. זה ברור? אפילו אם כרגע אין לו חשק להתפלל, אבל בגדול הוא יודע שזה דבר טוב, זה דבר, זה כאילו, לדבר עם מישהו מאוד אהוב. שתמיד נתחבר עם אל השם יתברך, שתמיד נמצא עמו בכל מצב. עכשיו, איך כל זה קורה? יש כאן כמה הערות שאני צריך לחזור אליהן. איך כל זה קורה? זאת אומרת, יבוא מישהו ויגיד, הכל יפה בספר. אני לא אוהב את השם, אני לא מרגיש שהוא החיים שלי. אני מאמין שהוא החיים שלי, אבל אני לא מרגיש את זה. ובגלל שאני לא מרגיש את זה, אז זה לא מדבר אליי. אני צריך להרגיש. זה ברור. אני צריך להרגיש. מה עושים אחד כזה? אז יש כאן כמה... קודם כל בוא נראה בפנים, עוד לפני ההערה, להעמיק את ההכרה בייחוד השם יתברך. והנה, עומק עניין התפילה הוא שבתפילה נשפע לאדם כוח להשיג הכרה יותר עמוקה בייחוד השם יתברך. מה זה המילים האלה? דהיינו, בתפילה האדם זוכה להבין ולהרגיש, זה מה שכולל המילה הכרה. הכרה זה אומר גם להבין וגם להרגיש. ביתר עומק את מציאות השם יתברך בעולם ושאין עוד מלבדו. ועל ידי זה הוא מתחבר ונדבק בו, הוא מתקשר אליו יתברך ביתר שאת וחי איתו את חייו. המושג הזה שאין עוד מלבדו, יש בה הרבה הרבה דרגות. מה זה אין עוד מלבדו? כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מה זה אין עוד מלבדו? אז בתרגום כתוב, לית אלהה בר מיני. אם אני זוכר נכון את התרגום. זה הרי פסוק בספר דברים. אין עוד מלבדו. אין אלוהים חוץ ממנו. אנחנו מאמינים באל יחיד ומיוחד. אין לו סגנים, אין לו שותפים. זה ההשגה הפשוטה של אין עוד מלבדו. ההשגה הפשוטה הזאת היא כבר עושה לנו משהו. הוא לבד ברא את הכל, והוא יכול הכל, אין אף אחד שמגביל אותו, אין אף אחד שמתחלק איתו בכוחות. אז זה אומר כמה דברים. קודם כל זה אומר שהוא יצר את העולם הטוב ביותר שהוא רצה. אנחנו מאמינים שהוא ברא את העולם יש מאין. לא שהוא מצא ערימה של גרוטאות ועשה ממנה את העולם. אם הוא היה מוצא ערימה של גרוטאות ועשה ממנה את העולם, אז היה עושה את העולם הכי טוב שהוא יכול. כי אלה החומרים שהיה לו. אבל אם הוא עושה את הכל יש מאין, אז הוא עושה את העולם הטוב ביותר שאפשר. זאת אומרת שאף אחד לא יכול לבוא ולהגיד אחר כך, יש לי טבע רע, אני פושע, אני ככה, אני ככה, אין דבר כזה. אלוקים ברא אותך, הוא ברא אותך שלם. עכשיו אתה רק צריך לחשוף את זה. זה הכרה פשוטה. שההכרה נוספת, שאם אתה צריך עזרה, או שאתה צריך מישהו שיגונן עליך, אתה לא יכול להסתדר, לא תצווח, כתוב במדרש, לא תצווח לא למיכאל ולא לגבריאל. רק להשם יתברך בעצמו. אף אחד גם לא יכול להגן עליך מפניו. אתה לא יכול להיכנס, לא יכול להתחבות מתחת לסינור של אף אמא. כן, אתה תמיד עומד מולו לגמרי. אין עוד חוץ ממנו. זה הכל בהשגה הפשוטה של אין עוד מלבדו. ההשגה החסידית של אין עוד מלבדו, המושג הזה, זה שגם אחרי שהוא כבר ברא את הכל, והכל הכל זה הכל, אחרי ככלות הכל, גם אחרי שהוא ברא, כל מה שהוא ברא, אז סך הכל מבטא אותו. זה לא שהוא ברא דברים זרים ונפרדים ורחוקים, אלא זה בעצם, זה סוג של התגלות שלו. ההתגלות הזאת עוברת דרך הרבה מסננים, ומתגלה פה פתאום צפרדע או קרפדה או זבוב, סך הכל. לא מתגלה האלוקים. אבל הקרפדה הזאת זה התגלות אלוקית. רק בגלל שזה מוסתר, אז אני יכול לבחור להיות אפיקורס ולכפור בזה. אני יכול להגיד שיש קרפדה כי יש קרפדה. לא משנה למה. ואני יכול גם להסתכל על זה כעל גילוי אלוקות. כן, אז זאת אומרת שהאין עוד מלבדו הוא כאילו, איפה שאתה, איך שר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, איה אמצעיך ואיה לא אמצעיך. ככה הוא שר, הוא תרגם את זה ליידיש, איפה אני כן יכול למצוא אותך ואיפה אני לא יכול למצוא אותך. מצד אחד אני לא יכול למצוא אותך באף מקום, כי אני לא יכול לראות אותך. מצד שני, איפה שאני מחפש תמיד, בכל מקום אתה נמצא. אין מקום שאתה איננו, אין חלל פנוי בלי אלוקות. גם אם כתוב בספרי קבלה על חלל פנוי, אז גם שם אתה נמצא. אתה נמצא, שם אתה נראה כמו חלל פנוי, אבל זה תמיד אתה. אם אנחנו מסגלים לעצמנו את ההכרה הזאת, זה פשוט, בן אדם יכול לעשות עם זה כמה דברים. יכול לכתוב את זה לעצמו, יכול לחשוב על זה, יכול לדבר את זה, יכול לצייר על זה, יכול לנגן על זה. כל אחד יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אבל אם בן אדם סופג את ההכרה הזאת, שאיפה שהוא הולך ואיפה שהוא עומד, כל מה שהוא רואה, זה הכל כוחות אלוקיים, אחר כך שהוא נעמד בתפילה, אז הוא, מה שהוא מרגיש, מה שקורה לו, זה שמסיר את הלוט מעל ה... זה כמו לפתור חידה. או כמו לגלות לאנשים את האמת. בוא נגיד ש... אני לא יודע, על זה קשה למצוא דוגמה. בוא נגיד שאנשים טועים בדרך. הם נמצאים באיזה צומת, קבוצה גדולה של אנשים יושבת באיזה צומת והולכים לפנות לכיוון לא נכון. ויש להם סיבה למה הם טועים. ובא מישהו ומסביר להם שבעצם זה הדרך הלא נכונה. הוא קולט, אם הוא לא קולט את הסיבה שלהם, הוא לא יכול לשכנע אותם. הוא קולט אותם, הוא מבין את הטעות שלהם, הוא אומר, לפי הטעות שלכם אתם צודקים, אבל יש לכם טעות פה ופה ופה, הוא מסביר להם יפה את הטעות, ואז הם מבינים שיש להם טעות, וכל מה שהם הלכו ימינה זה בגלל שהם טעו, הם צריכים ללכת שמאלה, או להפך. אותו דבר, באותו רגע, מה הם מרגישים האנשים האלה? מה מרגיש הבן אדם שעשה את זה? אני כבר לא מדבר עליהם. אותם יכול להיות שזה הציל להם את החיים. יכול להיות שהם היו הולכים לאיזה מקום, מגיעים לאיזה כפר אדום. מה איך שקוראים לזה? לא אדום קורונה, אדום, אדום מה שהצבא קורא אדום. אבל... השאלה עוד יותר, מה מרגיש הבן אדם שהוא עשה? הבן אדם מרגיש שהוא עשה, הוא עשה את הדבר הנכון, זאת אומרת, הוא ראה טעות, והוא פתח, הוא הוריד את הקליפה, והוא הראה את הטעות לכולם, ועכשיו כולם יודעים את האמת. עכשיו, זה יכול לקרוא גם בן אדם עם עצמו. הבן אדם הוא בעצמו, הוא כמו ציבור שלם, יש לו כל כך הרבה כוחות וכישרונות ורעיונות, והוא קהל, הוא... והם כולם יכולים להיות דפוסים בתוך איזה טעות. והטעות המרכזית, הבסיסית היא, שקודם כל, או שהוא בכלל אין לו אלוקים, או שאפילו יש לו אלוקים, אבל הוא כאילו אלוקים בשמיים. כאילו לא שייך אלינו, אנחנו עושים פה מה שאנחנו רוצים. וכשבן אדם לוקח עם עצמו, הוא לוקח, הוא מסיר את הטעות הזאת, הוא מרגיש כמו אחד שפותר חידה, כמו אחד שלפעמים אנחנו בצד הטכני של הדברים, אנחנו מנסים לתקן איזה מכשיר, או לפתוח משהו, ואנחנו לא מצליחים, עד שבסוף מגיע איזה רעיון, והרעיון הזה כאילו פתאום זה הולך. אולי ככה, אולי ככה, כל אחד מכיר את זה מהחיים שלו. וכשזה מצליח, זה לא רק שהצלחת שעכשיו יש לך את ה, כמו שאומרים, את המכשיר עובד. אתה הצלחת לצאת מהחושך לאור, אתה מרגיש טוב. אם היית קונה מכשיר חדש במקום המכשיר שהתקלקל, לא היית מרגיש כל כך טוב, כמו שאתה מרגיש שהצלחת לעבור את המסך שהסתיר ולמצוא את הפנימיות שם, למצוא את האמת. כאילו לא ללכת אחרי השקר. וככה אנחנו מרגישים כשאנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו לא מבינים מה אנחנו רואים. ויום אחד אנחנו מתיישבים עם עצמנו ואנחנו אומרים, רגע, הרי כל זה התחיל פעם, וזה התחיל מהאלוקים, והאלוקים הוא למעלה מהזמן. אז הוא נוגע בכל הרגעים של העולם, כי הוא למעלה מהזמן. הרגע הראשון של הבראשית ברא הוא לא האבא, והרגע השני הוא הבן, והרגע השלישי הוא הנכד. זה לא ככה הולך. הם כולם בנים של אותו אלוקים בהשוואה גמורה, הם כולם אחים, כל הרגעים האלה. הרגע השני הוא האח של הרגע הראשון, הוא לא בן שלו ולא נכד שלו. זה ברור, אין שום, לא קרה כלום ברגע הראשון של הבריאה מה שלא קורה עכשיו. אנחנו יכולים אפילו לסגור עיניים ולהריץ את הסרט אחורה, ולראות איך שהכל חוזר לרגע של קודם הבריאה, ואז לראות את כל הסרט עוד פעם מתחיל. ובעצם אנחנו מבינים שזה קורה הרגע. זה סוג של הסתכלות על הייחוד. על הייחוד של העולם עם השם. יש, דיברנו על זה, יש כמה רמות. יש בזה עצמו כמה רמות, אבל יש בכלל כמה עבודות של ייחוד. יש ייחוד העולמות, ויש ייחוד הנשמות, זה יותר קשה. על זה קראנו בהתחלה, על אהבת ישראל, על להיות ביחד עם חברים, על זה. עכשיו הוא מדבר בתפילה, בתפילה יש גם עניין של לקבל על עצמו ואהבת לרעך כמוך, יש עניין גדול לפני התפילה. על זה נראה בהמשך, אם השם יזכה אותנו. אבל על כל פנים, בעצם בנוכחות, לחשוף את הנוכחות האלוקית, לסלק את ההסתרה של העולם. זה לא שהעולם ייעלם, לא צריך להעלים את העולם. העולם ממשיך להתקיים, אבל להבין מי בורא אותו. עכשיו. וככל שמתעמקים בזה יותר, אז מרגישים יותר שהוא לבדו ואין זולתו, הכוונה היא שהוא החיים של הכל. גם שלי עכשיו, הרגע. ואז יש השמחה הכי גדולה אם אני יכול לפנות אליו. אני יכול לדבר איתו. אפשר אולי לתת קצת משל, יש ספרים כאלה, יש ספרי ילדים כאלה. ז'ול ורן כתב פעם ספר. הוא כתב ספר על מישהו שיושב בתוך צוללת, ויש לו משרתים ויש לו כל זה, והוא יושב ליד איזה אי, ויש קבוצה של אנשים שנטרפה ספינתם, והם נמצאים באי, וכל פעם הוא מציל אותם מכל מיני, את כל הטאקלים שיש, הוא יש לו טכנולוגיה מפותחת, ותמיד ז'ול ורן תמיד כותב על דברים 50 שנה לפני שהם התגלו בעולם. הוא כותב על חשמל ועל טורפדות ועל צוללות, אז לא היה בעולם, לא צוללת, לא חשמל, לא כלום. הוא היה כזה, ואז הוא תמיד עוזר לקבוצה הזאת, אבל הוא לא נחשף. אף אחד לא יודע, הם לא מבינים מי כל כך הרבה עוזר להם. זה סיפור משל. כן, על כל פנים, ברגע שהם מכירים, ברגע שהוא מחליט לחשף לעיניהם, והוא מופיע, הוא מסביר להם, הוא מספר להם כל מה שעבר עליהם ואיך הוא הציל אותם, אז הם כל כך אוהבים אותו וכל כך שמחים איתו. הבעיה בסיפור ששם הוא מתגלה אליהם רק לפני שהוא נפטר. זה, אני לא יודע, זה היה הנפש הדיכונית שלו שהיה צריך תמיד להוסיף את הגורם הזה. אבל על כל פנים, אם יש משהו כזה, בוא נגיד שיש משהו כזה לא בספר לילדים, אלא בחיים. מישהו כל הזמן עוזר לי ואני לא יודע מי זה, ופתאום אני חושף אותו. פתאום אני נחשף אליו, כמה אני אוהב אותו. הוא עשה את הכל שלא על מנת לקבל פרס. אני לא היה לי שום סיכוי להגיד לו תודה אי פעם. וכל הזמן הוא עם פינצטה, הוא כל הזמן שומר עליי. בעבודה של ייחוד השם האמיתי יש גם את הגורם הזה, יש גם את הצד הרגשי הזה, הפשוט הזה, שאנחנו, כל מה שעובר עלינו זה תמיד בהשגחה ותמיד כאילו, ועכשיו יש לנו הזדמנות לחשף ולחשוף ולעמוד פנים אל פנים. זה המעלה של התפילה, ואז פחות חשוב אם הצלחתי לכוון כל מילה, או אם קיבלתי בדיוק את מה שביקשתי, או שאני צריך לחכות עוד קצת, או עוד הרבה, זה לא זה מה שמשנה. משנה שאני עכשיו, קודם כל להגיד תודה. התפילה מתחילה עם פעמיים מודה אני. פעם אחת במודה אני, פעם אחת באלוקי נשמה. כתוב שם עוד פעם הצמד מילים האלה, מודה אני. קודם כל אומר תודה. זו השלמות התפילה, להגיע להכרה יותר חזקה בייחוד השם יתברך, וממילא לחיבור עמוק יותר עמו יתברך, באופן שעל ידי התפילה יכיר יותר במציאות השם יתברך, ושהוא יחיד בעולמו, וירגיש ויחיה אותו בכל עניין. יש בזה גם עוד נקודה, אם תשאלו, הרי אנחנו בעולם חסר סבלנות, בעצם המידה הטובה הראשונה שאנחנו צריכים לקבל זה מידת הסבלנות. אני לא יודע על אחרים, אני יודע על עצמי. ואני לא הטיפוס הכי סוער בעולם. אני מסתכל על אנשים מסביב, אז נראה לי שחסר להם סבלנות בערך כמו לי, אולי יותר ממני. אני לא יודע. אנחנו חסרי סבלנות. וכל המכשירים המודרניים הופכים אותנו לעוד יותר חסרי סבלנות, כי אנחנו רגילים לקבל כל דבר בלחיצת כפתור. אז אין לנו, הדברים היחידים שצריך ככה, גם בן אדם, אני יודע, היום מורידים את הפירות לפני הזמן ומזריקים להם איזה משהו שקבלו צבע כתום, והם עוד חמוצים לגמרי, העיקר הכסף הוא מתוק. זה מה שעושים עם הקלמנטינו. עכשיו אולי כבר הגיעה העונה, אבל זה מה שהם עשו בחודש שעבר. ואין זמן, אין סבלנות. אין, כל הזמן, אם היה אפשר היום לשים גרעין של מישמיש באדמה, ומחר בבוקר לראות כבר מישמישים על העץ, אז הם היו עושים את זה. בתורה אתה צריך לחכות 3 שנים, אחרי זה אתה צריך עוד את השנה הרביעית לפדות, ואחרי זה אתה צריך עוד להפריש מעשרות ולשמור מכלאיים, וקיצר, אתה צריך להירגע. אתה בחצר האחורית של הקדוש ברוך הוא בעל הבית, וככה בכל דבר בחיים, כל דבר, כל תהליך, תהליך אמיתי, תהליך ביולוגי, תהליך בוטני, לוקח זמן. היום הפכו את הפעילות האנושית ללחיצות כפתור, וזה משבש לנו בצורה חיצונית, בצורה שטחית. משבש לנו את התודעה, ואנחנו חושבים שכל דבר צריך לקחת מהר. ואם משהו לא מתבצע כל כך מהר, אז אנחנו מתעצבנים. אוף, כמה זמן? זה ככה. אין לנו סבלנות. הבן אדם נרגע מתי שהוא מדבר עם השם. השם הוא למעלה מהזמן, הוא אין סופי, אין לו תחילה ואין לו סוף. הוא רואה את הכל, הוא רואה גם את החוסר סבלנות שלנו. אצלו אפשר לפרוק את הכל. זה הקתרזיס האמיתי, זה לדבר עם השם. היום עושים את זה בספה של הפסיכולוג, אבל הפסיכולוג מאחורי הגב שלך תלוי שעון, ואתה לא רואה איך שהוא מסתכל על השעון. והוא יודע בעדינות לכוון אותך לקראת הסוף. אבל הקדוש ברוך הוא, מאחורי הגב שלך, כשאתה מדבר איתו, אין שעון. הוא לא מסתכל על שיש לו כל הזמן שבעולם. אז ככה שגם המקום להירגע, וגם המקום להירגע פעמיים, פעם אחת בגלל שיש מישהו שסוף סוף מקשיב לנו באמת, ופעם שנייה בגלל שעכשיו אני פשוט מפסיק לשקר. כשאני מול הקדוש ברוך הוא אני מפסיק לשקר, אותו אי אפשר לשקר, אני באמת. והאמת הדבר בעצם, כל הנוירוזות מתחילות מזה שבן אדם משקרים, בן אדם משקר ומרגיש לא רגוע. זה הפוליגרף, מה הוא מזהה בעצם? מכירים את הפוליגרף? הוא מזהה מתח. יש אנשים שלא יכול, לא יכול לתפוס אותם בשקר. אם בן אדם משקר עם מצפון חלק, אז הפוליגרף לא יזהה את השקר. יש טיפוסים שעליהם זה לא עובד, כן, ככה זה. בגלל זה זה גם לא קביל בבית משפט, הפוליגרף. יש לפעמים שבן אדם, עצם זה ששמים אותו מול פוליגרף, אפילו אם יגיד את כל האמת, אז הוא כל כך מתוח שהפוליגרף יראה שהוא משקר. אבל החוקר זה נותן איזה כיוון. אבל האמת בנפש, האמת מרגיעה והשקר מעצבן. ככל שאנחנו משקרים יותר, אנחנו פחות חסרי מנוחה. לא בגלל שאנחנו פוחדים מעונש, אלא בגלל שהנפש מרגישה אחרת ממה שמציגה החוצה. נוצר קונפליקט, וקונפליקט יוצר מתח. ובתפילה אנחנו יכולים להשתחרר מכל הדברים האלה. עמידה מול השם. איפה השעון? מה השעה?
אצל הפסיכולוג.
כן, מה השעה?
עוד 9 דקות.
עוד 9 דקות. אני עושה את זה ככה. אני לא מתחבא מאחורי...
אבל גם בתפילה, אם אתה בן אדם בולבל, נגיד המדם יש לך... אם אתה בן אדם מבולבל,
כן.
אז גם בתפילה לפעמים זה לא, כאילו, זה לא בדיוק האמת לעמיתה שאתה מדבר, או...
אבל יש אמת מסוימת בזה שאני מדבר עכשיו עם אחד כזה שאני מצידי לא יכול באמת לשקר אותו. אני משקר את עצמי, אבל אם אני אמשיך להתפלל אליו אני אפסיק לשקר. יש סיבה למה הבן אדם בולבל. הבן אדם מבולבל כי הוא מרוויח מזה. הוא משקר את עצמו כדי להרגיע את עצמו. בלבול ולשקר את עצמי זה אותו דבר. נכון? עכשיו, למה אני משקר את עצמי? כי אסור לי לראות את... אסור לי, במרכאות. אסור לי לראות את האמת. אם אני רואה את האמת, אנה אני בא. זה ברור? מה יהיה ממני? אני רואה שאני, לא יודע, שאני אידיוט, שאני גנב. אני לא יודע מה אני רואה שם. אסור לי לראות את האמת. אבל אם אני עומד מול הקדוש ברוך הוא, הוא מחבק אותי עם כל הבלגנים. זה העומק של התשובה, זה העומק של התפילה. כתוב שעיקר התשובה זה תפילה. ושהקדוש ברוך הוא אוסף אותי אל קרבו עם כל הבלבולים שלי. ואז יש סיכוי שגם הבלבולים כאילו ייפטרו. למשל, יש דבר הפוך, נגיד, אם בן אדם נמצא בסביבה שמאוד כל הזמן מבקרת אותו, כל הזמן משדרת לו ביקורת, אז הוא מסתבך והוא הופך להיות מבולבל עוד יותר. והתפילה זה בדיוק הפוך מזה. התפילה זה אפס ביקורת. הקדוש ברוך הוא, בני ישראל חטאו, עבדו עבודה זרה, הלכו אחרי הבעלים ואחרי השטורת ואחרי כל הזה. ברגע שהם צעקו אל השם הוא קיבל אותם. עיין ספר שופטים. הכוח של התשובה, הכוח של התפילה, הכוח של להתחבר חזרה, זה האמת. הנתק הוא לא היה אמיתי. החיבור בחזרה זה האמת. וכמו שאתה לוקח אבן, תמעיף אותה ללמעלה. היא לא הפכה להיות ציפור פורח. גם כשהיא עולה למעלה, היא בעצם כבר התחילה למפול. זה ברור? גם כשאתה מתרחק מהשורש, אתה בעצם השורש מושך אותך. כרגע, בגלל הבחירה, יש לך כוח להתנתק. אבל כשאתה חוזר, אתה חוזר באמת. כשאתה מתרחק, זה לא התרחקות אמיתית. כשאתה חוזר, אתה חוזר באמת.
בעצם התפילה מחזירה אותך לאמת? התפילה מחזירה אותך לאמת? גם אתה
כן, כן, כן. היא, אם אתה מגיע... כן, היא מפוגגת את, את ההתפתלויות האלה. היא גם משאירה אותם ללא צורך. אתה יודע, אם יש מישהו שלא צריך לתרץ לו תירוצים, אפילו בן אדם עם עיניים גדולות כאלה, שמקבל אותך כפי שאתה, אין לך שום צורך לשקר אותו. נכון? וכשאין לך צורך לשקר אחרים, בסוף גם אין לך צורך לשקר את עצמך. זה שבן אדם משקר את עצמו, זה תוצאה מזה שהוא חייב לשקר אחרים.
גם גאווה זה ככה? גם גאווה זה ככה?
באהבה?
גאווה.
גאווה זה סוג של שקר. כן. וממילא זה ככה, בגלל שזה שקר. רק בגאווה יש פן רגשי, שהוא יותר קשה לטיפול. הגאווה הקוגנטיבית, אפשר בקלות להראות שהיא בדיחה. אבל יש גאווה בלב שזה משהו שמאוד קשה לטפל בו. אבל אם בן אדם מרגיש את האהבה שהשם אוהב אותו, אז הוא זורק את הגאווה בלב כי אין לו צורך בה. צריך להבין, כל טעות היא תמיד משפרת אותנו במשהו. כל הפרעה, כל הפרעה תמיד אנחנו מרוויחים ממנה משהו. אם לא היינו מרוויחים ממנה כלום, לא הייתה קיימת. הגאווה הזו, הגאווה היא בעצם הפרעה, בן אדם שיש לו גאווה גדולה בלב, מאוד קשה לו להסתדר בחיים. תמיד כולם לא יוצאים ידי חובה, אותו הוא שובר מסגרות, לא טוב, לא, אין לו אינטראקציה עם אחרים, הוא סובל. למה הוא מפתח את זה אם הוא כל כך סובל מזה? כי זה מחסה לו על איזשהו חיסרון. כי בעצם הבעל גאווה הוא בעצם, הוא הענב הכי גדול מכולם. הוא מרגיש, הוא יודע שהוא לא שווה כלום. אז הוא חייב להרגיש שהוא שווה הרבה יותר מאחרים. כי איך הוא ירגיש את האמת? זה מפחיד אותו להרגיש את האמת. ברגע שהוא עומד בתפילה אמיתית, אז הלב הגדול של השם כביכול, כאילו קולט אותו אל תוכו, אז כבר לא חסר לו כלום, והוא לא צריך יותר להתגאות. הוא לא צריך את השקר. זה ברור. Okay. עכשיו כל זה, מה שמעניין כאן, אין זה שייך רק לבעלי מדרגה, אלא כל יהודי, לפי מדרגתו, יכול להיכנס להכרה בייחוד השם יתברך. יש ייחוד השם יתברך, כמו שאמרנו, לתלהה בר מיני. כאילו אין אלוהים חוץ ממנו, זה גם ייחוד השם יתברך. עצם זה שאנחנו לא עובדים אלילים, לא מתפללים לאלילים. ולדוגמה, יהודי שתפילתו היא בעיקר על צרכיו. וזה עם מדרגתו לפי מצבו. כרגע הוא לא מתפלל לא על גלות השכינה ולא על... הוא לא מחפש דביקות, הוא מחפש שעלו לו את המשכורת. זה מה שהוא צריך כרגע, אבל זה האמת. אזי מתוך הבקשות הנצרכות לא יוכל להתחזק באמונה פשוטה שהכל מהשם יתברך ורק הוא עושה את הכל. לפחות את הנקודה הזאת הוא יכול לקבל מהתפילה. כי צריך שיבקש את הבקשות הנצרכות לו מכל הלב. אבל מה? הוא צריך מצד שני להתבונן ולהרגיש מה פנימיות בקשותיו. מה באמת עומד מאחורי זה שאני מבקש מהשם כסף? מה עומד מאחורי זה? שאני יודע שכסף מגיע רק ממנו. זה מה שעומד שם. שכל מה שיש לו זה מה השם יתברך. היינו שמתוך הבקשות ישים ליבו שכל מה שיש לו זה מה השם יתברך. הוא מפרנס לכל. ורק בידו לתת לאדם את צרכיו, כי אין שום כוח בעולם חוץ ממנו. טוב, בוא נשאיר את זה פה. יש לנו מניין.
מי רוצה להישאר למניין?